הגמרא אומרת במסכת שבת בדף פ"ח, דרש ההוא גלילה עלי דרב חסדא, בריך רחמנא דיהב אוריאן תליטאי לעם תליטאי על ידי תליטאי ביום תליטאי בירח תליטאי. אוריאן תליטאי תורה נביאים וכתובים, לעם תליטאי כהנים לוויים וישראלים, על ידי תליטאי ביום תליטאי ובירח תליטאי. יום תליטאי זה ביום השלישי לפרישה. אז ככה, כיוון הדברים הראשונים שכתובים פה, אוריאן תליטאי ועם תליטאי, הכוונה היא לא שלישי אלא משולש. לא מתכוונים פה למישהו שלישי, אלא מתכוונים פה למישהו שהוא משולש. היינו, יש בו את כל השלושה. התורה יש בה שלושה, תורה נביאים וכתובים. ישראל יש בהם שלושה, כהנים לוויים וישראלים. וכן הלאה, זאת אומרת, נראה אולי, אבל בכל אופן, כשכתוב ירחת ליטאי, אז בוודאי שזה גם מתכוון לאותו דבר. ירחת ליטאי הכוונה, זה לא החודש השלישי, אלא החודש המשולש. החודש שיש בו כאילו את כל שלושת החודשים. כל השלושה נמצאים בו בחודש הזה. יש כאן חודש שנושא בתוכו שלושה חודשים. זאת אומרת, כוח של שלושה חודשים. ירחה תליטאי. ירחה תליטאי כמו עמה תליטאי וכמו אוריאן תליטאי. גם על ידי תליטאי, משה, שהוא היה שלישי, מרים ואהרון קדמו לו. אז הוא גם, הוא היה שלישי, אבל הוא כלל בתוכו את כולם, כי כולם חזרו, כל המתנות שניתנו, באר בזכות מרים, ענני כבוד בזכות אהרון, כולם חזרו בזכות משה. זה הסתלק בפטירה של אלו הדברים האלה באו מכוחם, וכשהם נפטרו, נפטרו מהעולם, אז הכל חזר בזכות משה. זאת אומרת שמשה רבינו כלל בתוכו, כלל בעצמו, את מעלות כל השלושה. גם הוא נקרא תליטאי. היום השלישי לפרישה, גם הוא יום שנושא בתוכו שלושה ימי פרישה. זאת אומרת, הכל היה מצורף יחד. זה לא יום שלישי, אין כאן שום מעליות ביום השלישי, אלא בעובדה שכעת, אז כבר ישנה פרישה של שלושה. שלושה ימים. שלושה ימי פרישה היו כלולים ביום השלישי. ירחת ליטאי, אנחנו צריכים לעשות את החודש הזה לא לחודש השלישי, אלא לחודש שכולל שלושה חודשים. אנחנו לומדים מכאן שיש... מדובר פה על שלושת החודשים, ניסן, אייר וסיוון. וניסן ואייר כלולים בסיוון. מה מכוון? יש כאן עוד מעלה נוספת, כן, לכל המעלות, לכל התליטאי שהגמרא מזכירה. כל התליטאי האלה, יש כאן עוד מעלה, עוד תליטאי, ירחה תליטאי, זה החודש המשולש, לא השלישי. אז נראה קצת, ננסה להבין קצת לפי ערכנו, כמה שאפשר. כמובן, ההצטיינות, הדבר המיוחד בחודש ניסן, ניסן זה, הוא גם כתוב, זה גם מוזכר בחזר, הראשונים כולם חוזרים על זה. ניסן זה גם בגימטריה ניסים, זה חודש של ניסים. ניסן, זה חודש של התגלות כביכול. יציאת מצרים הייתה בניסן. ניסן זהו החודש שבו כל מה שהיה סתום נפתח. נולד כלל ישראל. כביכול, שכינתו התברך, נתגלתה בעולם. הכל נפתח בחודש ניסן. הכל נתגלה מלמעלה. הושפע ונתגלה. חודש אייר, המיוחד שבחודש אייר, זה מה שאנחנו סמוכים סמוכים לפסח שני. עוד יומיים. הדבר המיוחד בפסח שני, כאן קרה דבר זה נראה דבר בלתי אפשרי, זה דבר שלא היה יכול להעלות על שום דעת בעולם, לא הייתה יכולה לשער דבר כזה. באים אנשים וטוענים טענה שאין לה שחר. באים בני אדם, הם לא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, כי כתוב, בפרשת הפסח כתוב, שתמה, מישהו תמה לא יכול להקריב פסח. אז הם באים ואומרים, למה ניגרע? התשובה היא בצידה. תשובתו בצידו. למה ניגרע? כי אתה תמה. הם לא באו ושאלו, למה אנחנו תמאים? באו ושאלו, אנחנו תמאים, זאת עובדה. אבל למה ניגרע? איזה? זאת שאלה חסרת פשר, חסרת שחר. למה ניגרע? אתה לא יודע? בפסוק כתוב שתמה לא יכול להקריב פסח. אז צריך הרי להבין, הטענה הזאת הייתה טענה כל כך מכרעת, כל כך חזקה, בעוצמה כזאת, שמשה רבינו אמר, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. אין לי תשובה לטענה שלכם. אני מוכרח להעביר את השאלה למעלה. אני מוכרח לשאול את זה למעלה, לשאול את זה כביכול מהבורא בעצמו. עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. אתם, הטענה שלכם היא טענה זאת טענה של ממש, זאת טענה שמשה רבינו לא היה לו מה לענות להם. למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? התשובה כמובן, למה ניגרע זה הכוונה, הם תפסו, הבינו, שחייהם בלי, קורבן פסח אגב הוא קורבן שמי שלא מקריב אותו חייב קרת. זאת אומרת, מי שלא מביא קורבן פסח, מוציא את עצמו מעדת ישראל, ונחרטה מעמיה. הוא מוציא את עצמו מהקהל, מוציא את עצמו מכלל ישראל. כמו שכתוב, ונחרטה הנפש ההיא, נחרטה מעדת ישראל, נחרטה מתוך הקהל, נחרטה מעמיה. זאת אומרת, הפירוש, אם אנחנו, אתם לא נותנים לי, אם אי אפשר לי להקריב פסח, פירוש הדבר לוקחים ממני את הקיום בעצמו. זה לא ייתכן. כל מי שבא בטענה כזאת, מי שבא בטענה כזאת, אל בורא העולם, אתה נותן לי חיים, ואתה לא נותן לי. למה ניגרע? למה ניגרע זה הכוונה? הדבר הזה הוא בעצם חיינו. עצם חיינו. יציאת מצרים היא יציאת מצרים, והקורבן שמתחייב מכוח יציאת מצרים זה קורבן פסח. קורבן פסח זהו הקורבן של יציאת מצרים. וככה באמת הדין. הדין הוא שעל הפסח, על הפסח מספרים את יציאת מצרים. הדין לדורות. ככה הרי הדין. על הפסח מספרים את יציאת מצרים, בזמן שבית המקדש קיים כמובן. מספרים את סיפור יציאת מצרים, וסיפור יציאת מצרים הוא סיפור של יציאת מצרים חוזרת וחיה מחדש, חוזרת ונאורה. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא עתה משיבוד מצרים. קורבן פסח נושא בעצמו את הדבר הזה. על ידי קורבן פסח יצאנו ממצרים. הקורבן היה היציאה בעצמה. וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. זה הפסח. אין בדבר הזה שום ספק. אין שום ספק. אם אנחנו היינו אומרים למה ניגרע, כדרך, זאת אומרת, באותו אופן, באותה עוצמה, כמו שהם אמרו, אז אנחנו היינו מביאים בהכרח, היינו מביאים את הגאולה, היינו מביאים את בית המקדש. רק בלי השאלה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. הדבר הזה הוא, כביכול, הם אלו שהורידו את הפרשה מלמעלה. הם אלו שחידשו את דברי התורה האלו. הם נאמרו להם. באמת, באמת, קרה כאן משהו בלתי אפשרי, משהו ש קשה מאוד לתפוס, הדעת לא מתחברת. זה דבר שלא קרה כמותו. בני אדם, מכוח טענה של למה ניגרע, הורידו מן השמיים דברי תורה שרק על ידם זה ירד. רק על ידם זה הגיע. כבר אחרי מעמד הר סיני. פה מדובר בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים. התורה כבר ניתנה. וזה נקרא ש זה כוחו של, זאת אומרת, זו, העוצמה הזאת, הכוח הזה, נמצא בחודש אייר. וזה ברור. בניסן הייתה הערה שבאה מלמעלה, ובורא העולם הוציא אותנו ממצרים, הוציא אותנו בניסים גלויים, יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים והתחייבנו בקורבן פסח, החודש הזה לכם, כל הפרשה, כמו שהיא נאמרה, כל זה התקיים והיה, וכל זה היה בחודש ניסן. בחודש אייר נתגלה דבר שעדיין, כן, עדיין לא נתגלה. נתגלה שאותה יציאת מצרים אותה יציאת מצרים הפכה להיות עצם חיינו. היא נהייתה המציאותנו עצמה, מחוברת. בלי זה חיינו אינם חיים. וזה כפשוטו, זה לא ייתכן. יש כאן משהו בלתי אפשרי. לא שייך שאנחנו לא נקריב קורבן פסח. זה לא שייך. אין כזה דבר. מי שבא בכזאת טענה, אז מן דייב חיי. אז כביכול בורא העולם, זה כלל. מי שנותן חיים, נותן את כל מה שצריך כדי שהחיים האלו יתקיימו. בגמרא זה כתוב על מאן דיאיב חיה יאיב מזונה. אבל בכל אופן, זה בוודאי על אחת כמה וכמה שמאן דיאיב חיה יאיב חיה. אז יש מה שקרה בחודש ניסן, זאת ההשפעה שהגיעה מלמעלה, והיא חלה בנו, היא הגיעה אלינו. מה שנתחדש בחודש אייר, זה שהדבר הצטרף אלינו, זה נהיה המהות העצמית שלנו. הדבר הזה נהיה אנחנו. אותה השפעה, אותו שפע שירד מלמעלה, הפך להיות אנחנו. זה חיינו, זה עצם חיינו. מובן, זה ברור, אפשרות לקבל תורה בסיוון, האפשרות לקבל תורה צריכה את את מה שנתגלה בניסן ואת מה שנתגלה באייר. שני הדברים האלה גם יחד, שניהם גם יחד הם דברים שהם הכרח לקבלת התורה. התורה שמתקבלת זה, שוב, התורה שמתקבלת היא בעצם. וכאן צריך אולי כמה מילים להוסיף. בעצם התורה שקיבלנו בסיוון היא בעצם העומק. בסך הכל סוף סוף שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כתוב על זה בחז"ל, גם במחילתא. בשעה ש... זה כתוב בכמה מקומות במדרש. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, נתקעו דברי תורה בליבם. אנוכי השם אלוקיך זה היה מתן תורה עצמו. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה השמן. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, נתקעו דברי תורה בליבם. כך כתוב, אותו אנוכי השם אלוקיך היה כאילו, כן, הלשון כמו שחזל אומרים, נתקעו דברי תורה בליבם. כלומר, נתקעו דברי תורה זה הכוונה כל התורה כולה. כל התורה כולה כלולה בעצם, ואנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ובשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נעקר יצר הרע מליבם. נעקר והוא נעקר לגמרי. לא יהיה לך, הכוונה לא יהיה לך. זה לא איסור, זאת קביעה. לא יהיה לך, הוא לא יהיה. אנוכי השם אלוקיך, זאת קביעת עובדה. זה לא מצווה בלבד. זאת קביעת עובדה. זה נקרא נתקעו דברי תורה וליבה. אנוכי השם אלוקיך, זאת הייתה דיברה שחלה. היא חלה כמציאות. היא חלה לא כציווי, אלא כמציאות. היא פעלה שנתקעו דברי תורה וליבה. זה היה. ובשעה שאמר לא יהיה לך, הקדוש ברוך הוא אמר לא יהיה לך, אותו לא יהיה לך היה שוב קביעת עובדה. הוא לא יהיה. הוא איננו, הוא לא יהיה. נעקר יצר הרע מליבה. וכך זה היה באותה שעה. כשאנחנו היינו במצב של קבלת התורה באופן הזה, האופן הזה, זהו ב, כן, בעומק הדברים. זה נקרא אופן שהוא מצורף מניסן ואייר ביחד. פירוש. אותו גילוי שהיה בניסן, היה, כן, הגילוי הגדול, כן, האפשרות לקלוט גילוי כזה גדול. זאת הייתה, כן, זאת הייתה השגה הגדולה, זאת הייתה, זה מה שהושפע עלינו בחודש ניסן. חודש אייר פעל שהדבר הזה יהפוך להיות מציאות אצלנו. זאת אומרת, זאת מציאותנו עצמה. לקבל תורה אפשר אך ורק, התורה היא, לעולם לא שייך שהתורה תתקבל באופן, התורה היא המציאות עצמה. כביכול בורא העולם, כשהוא ברא את העולם, כתוב, הסתכל באורייתא וברא אלמא. התורה היא עצם רצונו של בורא העולם. זאת התורה. התורה היא בעצם, בעומק הדברים. התורה היא המציאות עצמה. המציאות שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו רואים על סביבותינו. אז אם נהיה קצת, אם קצת נתבונה, בסופו של דבר, כל מה שאנחנו רואים, זה אנחנו לא רואים את הדברים עצמם בכלל. לא רואים את הדברים עצמם, לא חשים את הדברים עצמם, אין לנו שום חיבור אל הדברים עצמם. הדברים עצמם הם מאיתנו והלאה. אין לנו שום קשר אל הדברים עצמם. מה שאנחנו רואים זה אנחנו רואים צבעים וצורות. אנחנו רואים, הדבר עצמו, אין לנו איתו שום קשר, שום חיבור. מהו הדבר עצמו? אין שום חוש שאומר לנו את זה. זאת אומרת, אנחנו מסתובבים בעולם שאנחנו רואים אך ורק צללים, מיני, זה הכל. אנחנו מסתובבים בעולם שאנחנו רואים אך ורק דמיונות. את הדברים עצמם אין לנו איתם שום חיבור. זה דבר ידוע, כל בר דעת יודע שהעין תופסת רק את מה שהיא תופסת. העין תופסת צורה מסוימת וצבע מסוים. זה לא הדבר. הדבר עצמו זה לא הצבע, זה כל אחד מביא, והדבר עצמו זה גם לא הצורה. אני מדבר הצורה החיצונית. אנחנו רואים או ריבוע, או מרובע, או משולש, או משושה, או אני יודע. תבחרו אחד מכל אלה. הרבה הרבה אפשרויות יש. אבל אחת מהם אנחנו חייבים לראות. אם זה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, אנחנו לא רואים כלום. זאת אומרת שאין בינינו, בין הדברים בעצמם, שום קשר, שום חיבור. זאת אומרת שאנחנו חיים בעולם ש... במבט של אמת, אנחנו חיים בעולם שכולו הזיות, כולו דמיון. זה לא הדברים עצמם. אלה לא הדברים. ואנחנו מסתובבים רק סביב מה שאנחנו רואים, וזה שום דבר. שום דבר. זה לא הדבר. איפה הדבר עצמו? דבר אחד יש לנו. את הדבר עצמו יש לנו רק בדבר אחד. את עצמנו. את עצמנו אנחנו תופסים. אבל התפיסה הזאת היא לא תפיסה עם הדעת. את עצמנו אנחנו לא תופסים דרך האינטלקט. את עצמנו אנחנו תופסים כי זה אנחנו עצמנו. הקליטה של החושים וההבנה של השכל וכל הדברים האלה, זה קליטה שאנחנו קולטים מבחוץ. כל מה שאנחנו קולטים, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שהוא מחוץ עלינו, מה זה? מה זה? איפה זה? זה שום דבר. אני לא רואה את זה, לא שומע את זה, אני גם לא ממשש את זה. מה שאני ממשש זה משהו חיצוני, עם איזו תחושה באצבעות. זה שום דבר, אני לא, מה זה? אני לא יודע. אז אנחנו קוראים בשם לכל הדברים האלה. קוראים בשם. ואנחנו חיים עם כל השמות שאנחנו קוראים לדברים. ולא אכפת לנו, זה לא, לא אכפת לנו שום דבר. לא אכפת לנו בכלל. שאנחנו חיים בעולם שאין לנו שום קשר עם הדברים בעצמם. זה לא מפריע לנו לחיינו. אנחנו מסתדרים די טוב, כי כולם בערך, כן, רואים אותו דבר. אבל שאני לעולם לא אוכל לדעת איך השני רואה את הצבע. אבל זה פחות או יותר מסתדר. זה מסתדר, אבל איך הוא רואה את הצבע, אני לא יודע. מה מצטייר אצלו, אני לא יודע. אין לי מושג. אבל זה צריך להפריע למישהו. אנחנו חיים בתוך עולם של... אדם שצועד בתוך איזשהו מקום, צצים לו כל מיני דברים, וכל הדברים האלה הם חלומות, הם לא מציאויות. זה מעליב לחיות בצורה כזו. זה בושה. כך לא חיים. אנחנו חיים בתוך משחק ילדים. המסקנה האחת והיחידה היא שהאמת, האמת, לא נמצאת בחיצוניות הדברים. האמת לא נמצאת, לא בחושים, ולא בכל מה ש... כל מה שהוא פועל יוצא מתפיסת החושים. אנחנו בנינו לעצמנו מין עולם של משהו פחות או יותר, פחות או יותר, כמו שילד משחק בצעצועים. צעצועים יותר מפותחים. התורה היא תורת אמת. כשאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, אם אנחנו רוצים חיבור איזשהו עם העולם שאנחנו חיים בתוכו, אז החיבור חייב להיות מכוחה של אמת. שהיא לא נמצאת בכל המראות, היא לא נמצאת בכל המראות ובכל הקולות ובכל כל הדברים האלה, הם לא, אלה לא דברי אמת. מה אם כן? האמת, כל הדברים שאנחנו נמצאים איתם הם, וכאן צריך לחזור על הלשון שכתוב במסילת ישרים בפרק הראשון. צריך לזכור את זה, לדעת את זה וגם להבין את זה. זאת האמת היחידה. כל ענייני העולם הם ניסיונות לאדם. כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו שומעים, כל מה שנמצא מסביבנו מחייב אותנו. אלה דברים שמחייבים אותנו, מעמידים אותנו בניסיון. אם אנחנו מאמינים אנחנו מתחברים לחיצוניות הדברים, אז אנחנו מתחברים לעולם שהוא שקר. אם אנחנו רוצים להתחבר לעולם של אמת, אנחנו חייבים להתחבר לנקודת האמת שנמצאת בעולם. נקודת האמת שנמצאת בעולם היא רחוקה, היא עמוקה מאוד. אבל כל ענייני העולם הם ניסיון כדי להביא אותנו להיכנס פנימה ולהשתדל שתהיה לנו איזושהי תפיסה בנקודה, לפחות נקודה אמיתית אחת. אנחנו צריכים להוציא מסקנות מכל הדברים שאנחנו רואים מסביב. הדברים האלה פשוט מחייבים אותנו, הם תביעה אלינו להתייחס אליהם כפי שמתחייב מתוך האמת. זאת קבלת התורה. קבלת התורה הייתה בעצם, כמו שחז"ל מגלים, קבלת התורה הייתה מונחת בדיברה הראשונה, שהיא אומרת, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כביכול, בורא העולם מדבר אלינו ואומר לנו, אתם רוצים להשיג אותי, להבין אותי, לדעת אותי. יציאת מצרים, כל מה שקרה, מכות מצרים, יציאת מצרים, כל זה, מזה תלמדו, מזה תדעו את כל התורה כולה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בהוצאתיך מארץ מצרים מונח כל הגילוי שכביכול בורא העולם גילה בעולם. כל מה שקרה ביציאת מצרים, כל המכות שמצרים קיבלו, היציאה וכל מה שהיה סביב זה, והגילוי שכינה שהיה ביציאה, הניסים הגלויים שהיו במכות, כל זה זאת ההתגלות של כביכול בורא העולם, שהוא גילה את המציאות כמו שהיא באמת. זה מה שקרה במתן תורה. מתן תורה היה הגילוי העמוק, הגילוי השלם של כל הבריאה כולה, דהיינו כל המציאות כולה, נתגלתה במבט של האמת. המציאות נתגלתה כמו שהיא באמת. זאת התורה. זה היה מעמד הר סיני. אבל אנחנו לא מסוגלים לתפוס דברים במופשט לגמרי. הדברים צריכים להתאפס על ידי משהו מסוים. הדבר שעל ידו הכל נתפס, המציאות כולה נתפסה באמת, היה יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל מה שנתגלה ביציאת מצרים נתגלה במתן תורה כתורה, היינו המציאות לאמיתה. עכשיו נחזור. אנחנו מבינים יציאת מצרים עצמה הייתה בניסן. יציאת מצרים כמציאות שאין לחיות בלעדיה, אין אפשרות לחיות בלעדיה, זה נתגלה באייר. זה הכוח שמונח ב... כן, מה שמונח בחודש אייר. ביציאת מצרים עצמה, אז היה ניסן ואחר כך היה אייר, אבל האייר הזה נושא בתוכו את הכוח להעלות, להביא לעולם עוד פעם את יציאת מצרים עצמה, את האפשרות להקריב קורבן פסח, כעת. בזמן שמסביב כשמסתכלים, אז יציאת מצרים כבר איננה. יציאת מצרים היא כבר עבר, זה דבר שאיננו. הזכר ליציאת מצרים, החייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא כעת יצא ממצרים, גם זה כבר היה לפני חודש. אפילו הכי, אפילו הכי. הדבר הזה קיים והוא מציאות קיימת. הוא מציאות קיימת, הוא נמצא בעולם. אפשר להקריב קורבן פסח, שהוא הרגע, בעצם הרגע של יציאת מצרים, הוא נמצא גם כעת. שני החודשים האלה ביחד הצטרפו והם נהיו ירחת ליטאי. ירחת ליטאי זאת קבלת התורה. קבלת התורה היא הגילוי של יציאת מצרים, אבל הגילוי הזה הוא של יציאת מצרים כתורה. יציאת מצרים באופן שזאת המציאות עצמה. כאן, כביכול, בורא העולם הסיר את הלוט מעל פני המציאות. נעלמו כל הדברים החיצוניים. ומה שנתגלה זאת האמת לאמיתה, הפנים האמיתיים של המציאות. אנחנו חיים, רק לציור, אנחנו חיים בתוך מסגרות קבועות, אנחנו מתרגלים לפנים שסביבנו, פנים, פנים, פני אדם, פני אדם, פני, כן. בתביעת עין אנחנו מכירים כל דבר. וכך אנחנו חיים. אתה צריך הרי להבין, הדברים האלה הם לגמרי מקריים. ילבישו לנו זכוכיות מגדלות על העיניים. אז כל הבריאה תשתנה. וכל מה שאני רואה בעינינו יפה, פתאום יהפוך בעינינו למעוות. אז זאת אומרת, הכל תלוי בעצם רק מפני שאנחנו מסתכלים לא במשקפיים האלה. אם היה משהו משתנה והיינו רואים את הדברים בהגדלה משהו או בהקטנה משהו, אז כל הפרופורציות היו משתנות והכל היה מתעוות. וכל מה שהיה נראה בינינו מסודר, יפה, נעים, היה משתנה ברגע. זאת אומרת שאנחנו בעצם תלויים במשהו שהוא פשוט שום דבר. אנחנו תלויים על קורי הכביש. הכל יכול בשנייה להשתנות. זה לא הדברים. אנחנו חייבים להיכנס לתוך העולם, נקרא עולם השקר. והסיבה היא מפני שהוא באמת שקרן גדול. הוא משקר בלי הרף. משקר ממש. עולם השקר משום שרק השקר קיים פה. לאמת אין פה מקום. האמת נדחית. אבל אנחנו הרי כולנו נגיע לעולם האמת. אנחנו לא יכולים להגיע עם כל השקר שחיינו את כל חיינו. כביכול, בורא העולם נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ואנחנו מעבירים את חיינו במין רפרוף על פני הדברים. ולא. בלי שום חיבור לשום נקודת אמת. איך נגיע לעולם שהוא רק אמת? מה נעשה שם? איך נהיה שם? אם כל החיים שלנו זה רק כל המראות וכל הצבעים וכל התבניות שאנחנו רואים, אז מה נעשה בעולם האמת שכל זה איננו שם? כולנו נגיע לשם. מי במוקדם, מי במאוחר. ההבדל בין מוקדם למאוחר הוא הרף עין. אנחנו בדרך לקבל תורה. הדרך, אנחנו הולכים לקבל תורה. זאת הספירה. בהכי עסקינה. אנחנו הולכים לקבל תורה, אנחנו הולכים לקבל תורת אמת. אנחנו הולכים להתחבר לחיי עולם. צריך להבין, באמת, יש משהו נשגב במועד של פסח שני. זה בני אדם. זאת אומרת, העוצמה, הכוח הכביר, לקבל את הדברים כמציאות אמת. זאת אומרת, כל מי שנוטה מזה, מוציא את עצמו מהמציאות. כל מי שחי במציאות אמת, ובא בטענה, טענה אמיתית. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. הקדוש ברוך הוא משפיע חיים, זה, אלו לא חיים. מי שהדבר הזה יהיה ברור אצלו, מאומת אצלו, אבל באמת, יזכה, אבל באמת, להביא דברים חדשים לעולם. להביא לעולם דברים חדשים, בשביל זה, לשם כך צריכים להיות באמת בני אדם מסוג אחר. אבל ביחס לעצמנו, אז טענה אמיתית של למה ניגרע, נענית בצורה כזאת שזאת מהפכה. התורה אחרי שהיא ניתנה היא כבר לא בשמיים. הדין של לא בשמיים היא נאמר אחר כך. כל זמן שמשה רבינו היה חי, אז התורה עדיין נתגלתה מהשמיים. אחרי שהתורה נחתמה, כמובן, אי אפשר להוריד פרשה חדשה מהתורה בשמיים. אבל להוריד אמת, להוריד הבנה חדשה, להוריד תפיסה חדשה, להוריד פנים חדשות לכל המציאות. זה דבר מוכרח. באותו שבוע אנחנו נמצאים סמוך לתחילת שבוע חדש של ספירה, והשנה יצא שהשבועות של הספירה מתאימות לשבועות של הבריאה. ממוחרת השבת, זה באמת, השנה הזו זה באמת שבת בראשית. כמובן, הספירה שלנו היא לא מכוח שבת בראשית, אלא מכוח השבוע שאנחנו ספרנו. אני רוצה להוסיף מילה אחת על מה שאנחנו מנסים להבין. מה פירוש הדבר שאנחנו יוצרים לעצמנו שבועות? מיני שבועות וירטואליים. מה זאת אומרת? ספרנו שבעה ימים ועשינו שבוע. אנחנו יצרנו שבוע. מה זה? מה מתכוונים לומר בזה שאנחנו יצרנו שבוע? מה זה? איך אפשר? איך אנחנו יכולים לברוא שבוע? יצרנו לנו שבוע. מה הכוונה בזה? בחג השבועות נקרא על שם המסקנה של השבועות שאנחנו יצרנו, הביאה לנו את זמן מתן תורתנו, שהוא שוב שבועות. דהיינו הכלל, היחד של כל השבועות כולה, שאנחנו יצרנו. זה חג השבועות, וזה זמן מתן תורתנו. מה זה? מה זה? כבר הזכרנו, יצאנו כבר למשך השנים להזכיר את זה כמה פעמים. כשאדם נשבע, המושג שבועה בלשון הקודש, זה מחובר לשבע. כמו שכתוב מפורש, זה מפורש בתורה. על כן קרא למקום באר שבע, שהוא קרא לו בגלל אותם שבע כבשות אשר שמת לבדנה, על כן קרא למקום באר שבע, כי שם נשבעו שני. השבועה שייכת לשבע. מה פשר הדברים? למה בחרו את מספר שבע, שזה יהיה שייך למושג שבועה? מה לזה ולזה? מה זה? ברור, וכך גם מפורש בדברי רבותינו, ברור, כל מי שנשבע, פירוש הדבר, שאם הוא לא יישבע, לא יאמינו לו. מאמינים לו כי הוא נשבע. פירוש, נשבע זה הכוונה, הוא תולה את דבריו שלו באמת שהיא מוחלטת, אמת גדולה שהיא ידועה ומקובלת על כולם, ובזה הוא נשבע. היינו, הוא מצרף את דבריו שלו, אותם דברים, שאנחנו לא בטוחים שהוא אומר אמת, אבל כשהוא נשבע פירוש, הוא מחבר את זה לאמת קבועה, לאמת מוחלטת. כך בצורה כזאת, בן אדם יותר נאמן. בזה בני אדם לא משקרים. שבועה, כשהוא תולה את זה באמת מוחלטת, אמת אמיתית, לכן הפועל נשבע הוא בנפעל. בדרך כלל אין פעלים כאלה בלשון הקודש. פעלים שהם לא בבניין קל, רק בבניין נפעל. אין כאלה דברים בלשון הקודש. כל פועל, אז יש לו את כמה אפשרויות, אבל את האפשרות בבניין קל יש. אז צריך היה להיות, במקום נשבע, צריך היה להיות שובע. או, אני יודע, שבעתי, שבעת, שבע. למה נשבע? למה נשבע? משום שכל עניינה של השבועה זה להצטרף אל אמת קיימת. דהיינו להתחבר אל מה שגבוה יותר ממני. להיות נפעל מכוח אמת מוחלטת. בזה אני נשבע, זאת עצם השבועה. זאת השבועה עצמה. כיוון שבורא העולם, כמו שאנחנו אומרים בברכת הלבנה, בורא העולם פועל אמת שפעולתו אמת. בורא העולם הוא פועל אמת, ופעולתו זה ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי. פעולתו של בורא העולם זה שבעת ימי בראשית. על זה נאמר, פועל אמת שפעולתו אמת. היינו, הגילוי של האמת השלימה, המוחלטת של המציאות, היא במספר שבע. לכן כשאדם נשבע, נשבע, אז הוא מצרף את עצמו לפעולתו אמת של פועל אמת. זאת האמת הגדולה של כל הבריאה כולה. כשאנחנו, על ידי הספירה, אנחנו יוצרים לעצמנו שבועות, מה העניין בזה? אנחנו יוצרים לעצמנו שבועות, ועל ידם אנחנו מגיעים לחג השבועות, ועל ידי כל זה אנחנו מגיעים לקבל תורה. מה זה? מה זה? מה קורה? כך אנחנו מגיעים לקבל תורה. אנחנו יוצרים לעצמנו את מה שנקרא בלשון של התורה, זה נקרא אמיתה של תורה. זה שהספירה שאנחנו סופרים יוצרת שבוע, זה מכוח, זה מכוחה של תורה. זה מדין התורה. לקבל תורה פירוש שאנחנו מחברים את עצמנו, מצרפים את עצמנו לאמיתה של תורה. הביטוי הידוע, שגור, שגור בשס, הרבה. אנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני. מושבע ועומד מהר סיני. בסדר של קבלת התורה לא היה מעמד של שבועה. לא נשבענו, כתוב בתורה כל מה שאמרנו. שבועה לא הייתה שם. מה זה מושבע ועומד בהר סיני? אבל פירוש מושבע ועומד בהר סיני זה הכוונה. אנחנו הבאנו את עצמנו לאמיתה של תורה. חיברנו את עצמנו לאמיתה של תורה. זה נקרא מושבע ועומד, מושוב. זה בנפעל, מושבע. אדם שנשבע בעצמו, הוא נפעל על ידי עצמו, הוא נפעל. אדם שמושבע מפי אחרים, אז הוא מושבע ועומד מהר סיני. להבין, אנחנו, שוב, אנחנו צירפנו את עצמנו, שמנו את עצמנו. חיברנו את עצמנו לאמיתה של תורה. אמיתה של תורה זאת מערכת בפני עצמה. זאת אמת, מה שנקרא אמיתה של תורה. לכן השבועות של העולם והשבועות שאנחנו יצרנו כדי לקבל תורה, הם לא מתאימים. הם לא אותם שבועות. כאן מונחת הפחיתות הגדולה של הצדוקים. שהם בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, לא היו מוכנים לקבל, שממוחרת השבת, הכוונה היא שאנחנו יוצרים לנו שבתות משלנו. סופרים ויוצרים שבועות משלנו, ויש לנו שבע שבתות, תמימות תהיינה. וזה מיני שבועות שהם, אלה לא השבועות של הבריאה. המחלוקת הגדולה של הצדוקים זה על עצם המושג בעומק של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה מה שבא מאיתנו. מה שבא מאיתנו. אמת שבא האמת שבאה מתוכנו היא האמת שעל ידה אנחנו מקבלים תור. על ידה, מכוחה אנחנו מקבלים תור. האמת שבאה מתוכנו, אלה הם השבועות שאנחנו יוצרים. אלה הם השבועות שלנו. האמיתות שלנו. כשאנחנו הולכים לקבל תורה, אז המציאות העולמית מקבלת פנים אחרות. היא מקבלת את הפנים של תורה. עומק הדברים, המציאות בעצם מגלה תורה. אברהם אבינו הסתובב בעולם, חיפש את האמת, ומצא בעולם את כל התורה כולה. מה שאותם יהודים, אותם בני ישראל, אותם אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, והם הורידו פרשה אחת בתורה. אברהם אבינו הוריד את כל התורה כולה. זה בעצם אותו למה נגרה. מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה בלי האמת? זאת הייתה הטענה של אברהם אבינו. זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. הצעקה הגדולה שאברהם אבינו צעק בעולם. אי אפשר לבירה ולא מנהיג. לא ייתכן. הביאה שבורא העולם ירד והתגלה אליו. הציץ עליו בעל הבירה. ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. סופרים. זה דבר ברור שרק על ידי הספירה נהיה מה שנקרא ירחת ליטאי. החודש המשולש נהיה רק משום שאנחנו הבאנו אליו גם את חלקי ניסן, את כל אייר ואת החלק של סיבה. אנחנו הבאנו את זה על ידי הספירה. הספירה, כמו שכבר אמרנו, הספירה מחברת את כל הימים. כשאנחנו סופרים בספירת העומר, אנחנו לא סופרים היום, היום השני לעומר. היום שני ימים לעומר. היום שלושה ימים לעומר. זאת אומרת, היום הוא משולש או מרובע. היום ארבעה ימים. היום הוא לא ארבעה ימים. היום הוא יום אחד. רק הוא היום הרביעי. אנחנו לא כך סופרים. אנחנו סופרים כמו שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. היום ארבעה ימים בעומר. מה זאת אומרת היום ארבעה ימים? איך נהיה היום ארבעה ימים? והיום מגיע להיות היום שמונה וארבעים יום, ותשעה וארבעים יום. איך זה נהיה? איך יום נהיה תשעה וארבעים יום? הספירה שלנו צרפה את כל הימים כולם למה שנקרא יחידה אחת, שלמה. והיחידה הזאת מורכבת משבועות, שבועות. כמו שכביכול בורא העולם ברא את העולם. כל שבוע הוא אמת נוספת. כל שבוע היא שבועה נוספת. אמת נוספת. וככה אנחנו הולכים על המהלך ובזה אנחנו מצרפים את עצמנו כביכול לבורא העולם בספירה כשאנחנו סופרים נכון מגיעים נכון אז גם אנחנו פועלי אמת שפעולתנו אמת פעולתנו היא להביא למתן תורה. אנחנו מתוך הספירה שלנו מביאים שהתורה תבוא, התורה תתגלה. על ידי שאנחנו יוצרים את האמיתות בשבע שבועות, שזה בעצם שבע שבועות. על ידי שאנחנו יוצרים את זה, אנחנו פועלי אמת, פועלי אמת, ופעולתנו היא שהאמת מתגלה. זה בעצם מה שרצינו לבאר. מי שהשיגו את הדברים האלה היטב, הבינו את זה היטב, היו תלמידי רבי עקיבא. 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, שלמדו ממנו את התורה של רבי עקיבא. הם הבינו היטב את לאן אנחנו הולכים, איך אנחנו הולכים, לקראת מה אנחנו הולכים, ומה הדבר שצריך להתגלות. ומשום שהם היו כל כך קרובים, משום שהם היו ממש על הסף, והם פגמו במה שהם פגמו. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, שמן. הגבורה זה משהו נורא והיום. כל התורה כולה נקראת רחמנה. ואת אנוכי ולא יהיה לך, שמן, מפי הגבורה. התורה כולה היא רחמנה. אמר רחמנה, תמיד, ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה השמן. כל מי שמגיע קרוב, מי שמגיע אל סף התפיסה של אנוכי ולא יהיה לך, שם בוערת אש. האש, האש הגדולה, זאת האש הגדולה של מתן תורה. אנחנו חוזרים תמיד, הטבע של אש, זה שכל מה שנתפס בו, אש, הופך להיות אש. רק לאש יש טבע כזה. ואתה, למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת? אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם עוד, ומתנו. כך אמרו בני ישראל מקבלי התורה. שם בוערת אש. ומי שמתקרב אליה, או שהוא הופך להיות אש, וכך הוא חי, או שהאש חלילה חלה אותו. זאת האבלות הגדולה על תלמידי רבי עקיבא. כאן הייתה החמצה נוראה. הם היו על הסף. משום כך הם נענשו. אנחנו לא יודעים למה הם נענשו. איפה נקודת הפגם, איפה נקודת הטעות? אבל היה שם פגם והייתה שם טעות. לכן בימים האלו אנחנו אבלים על האמת שהייתה אמורה להתגלות ולא התגלתה. הייתה על סף גילוי והפסדנו אותה. זאת אבלות שהיא מקבילה לאבלות על חורבן בית המקדש. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו שנזכה להגיע למשהו מכל הדברים האלה.